זה אחד התורות הראשונות שרבי נתן שמע ממש מפי רבנו הקדוש, תורה ו'. כל התורה מדברת על תיקון הברית, על תשובה. מה זה תשובה אמיתית? צריך להגיע לכזה מדרגה שישמע ביזיונו ידום וישתוק. הסברנו כאן בפעם שעברה שביזיון זה לאו דווקא שפלוני מבזה אותי, אלא עצם העובדה שאני מנסה לעבוד את השם ולא מצליח לי, כותב רבנו, זה הביזיון הגדול ביותר. שמנסים אותי בביזיון כזה, שאני מנסה לעבוד את השם, אני מתעלה ואני יורד, אני מתעלה ואני יורד. אני רוצה לשמור מידה מסוימת, לא לכעוס. אני מנסה כבר 39 ימים, אני מנסה. כי אומרים ש-40 יום זה מין חזוקה כזו, זה חזקה, אז אני מנסה 39 יום, וביום ה-40 אני נופל. זה ביזיון נורא. נפלתי לכזה מקום שאחד כזה קל שבקלים הצליח להוריד אותי לכזה כללות, לכזה מילים לא יפות, כזה דיבורים לא יפים. איך יכול להיות שאני במקום כזה של כעס, במקום כזה של אם אדם נופל לתאוות ממון או חס ושלום תאוות מיעוף? אז הנפילות האלה הורגות את הנפש, רוצחות את האדם, שורפות את הנפש ממש. אז האדם מרגיש שיש שתי אפשרויות, או שאני מתחיל להיות כמו רוב אלה שיהיו בזמן ביאת המשיח, לקראת המשיח, שיהיו רק בחיצוניות יהיו דתיים, אבל בפנים יהיו רקובים, ועלינו לעלינו. או שאני מחליט שאני עקשן, ואני רוצה שתוכי יהיה כברי, ואני אמשיך לעבוד את השם. אני לא אתפתה לעצר, תוריד אותי, זה לא יעזור, את הרצון אני לא אעזוב, את החשק אני לא אעזוב, את התשוקה לשם אני לא אעזוב, את האמת אני לא אעזוב, כי אני זוכר את הרגעים שהארת לי אור כזה גדול, והרגשתי אותך, והרגשתי את האמת, והרגשתי את הניסים, והרגשתי את הישועות, והרגשתי את ההשגחה הפרטית. אותך ריבונו של עולם אני לא אעזוב. אז הרגעים האלה שאדם נופל, זה רגעים שנקראים ביזיון, וברגעים האלה יש עבודה מיוחדת שידום וישתוק. מה זה ידום וישתוק? לא לחרף, לא לגדף. הרי יש כאלה שעובדים את השם ומקבלים סתירות, אז הם מגדפים את השם. אולי לא במילים, אבל ככה בדמיון, במחשבות, בספקות. אולי זה לא אמת, מה קורה כאן, איך יכול להיות? דווקא באיברים שקיימתי במצוות אני פתאום מקבל מכות, איך יכול להיות? דווקא שהתחלתי לשמור את הפה והפסקתי לדבר לשון הרע, כבר 80 יום אני לא מוציא לשון הרע מהפה, אבק לשון הרע אני לא מוציא. דווקא ב-80 יום האלה השיניים כואבות, השפתיים כואבות. איך יכול להיות? מה זה? מה זה הכל הפוך? מה זה? זה סדום ועמורה? זה לא סדום ועמורה, זה לא עולם הפוך, זה עולם ישר וזך ונקי. וזה ניסיון, השם משלם לי על עניינים קודמים, ורוצה לראות אותי דווקא ברגעים שאני מתעלה, לראות אם אני, כשאני יורד, אם אני מחזיק מעמד, כי זה ביזיון מאוד גדול, זה מין בושה כזו. זה ממש ממש כמו מה שכתוב עם מסכת סוכה, משל לעבד שמוזג, מוזג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. בא עבד, נותן לרבו כוס יין, הוא שופך עליו דלי של מים. בושה וכלימה. זה בדיוק המהלך שאני מנסה לעבוד את השם ולא הולך לי. המציאות שלא הולך לי זה מציאות של ביזיון, שכל התורה מוסבת על הרעיון כאן. שאם אדם זוכה באמת לעמוד בביזיונות ובבושות ובכלימות האלה שלא הולך, ואני עובד את השם בכל זאת, אז הוא מתחבר לשם מקיה, א' י' א', שזה שם שקשור לבינה, שמשם כל שורש התשובה, ואז הוא מנצח את כל המלחמות. עכשיו אנחנו נקרא בתורה ו', הגענו לסעיף ז', בוא נראה מה רבנו אומר כאן. אני כבר אומר לכם שההמשך של התורה זה המון קבלה, אני צריך ממש ממש שמות קדושים וצירופים וכולי, אבל נשתדל להסביר את זה במהירות בפשט של זה, למרות שלפשט הזה יש עומק לפנים מעומק, אבל ננסה להתאמץ שכולם יבינו. כותב רבנו הקדוש, תורה ו' סעיף ז', וזה פירוש, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, זה בחינת חירי. נקודה התחתונה של א', למדנו שכל התורה הזאת עוטפת אותה עוד א'. כל התורה הזאת, תורה ו', עוטפת אותה עוד א'. מה זה עוד א'? עוד א' זה עוד של הראשונה של א' ב', זה עוד שבמהות שלה נותנת י' כו' כ-26, שזה שם הוויה, י' א' ו' א' זה שם הוויה, זה 26, כי א' מורכבת מי' עליונה, י' תחתונה וו' באמצע. היוד העליונה זה בחינת משה רבנו, זה בחינת הנקודה העליונה, זה בחינת האור העליון, זה בחינת התשובה העילאה. והיוד התחתונה שהיא חיריק היא בחינת תשובת התאה, היא בחינת התשובה שאדם יורד ונופל וצריך להתרומם. החיריק, מכיוון שהיא רק נקודה והיא נמצאת תמיד למטה בתחתית האותיות, יש נקודות שנמצאות למעלה ויש אותיות שנמצאות למטה. אז היא למטה כי היא באה ומגינה על האדם במקומות הכי נמוכים שהוא נופל עליהם. זה בחינת חיריק, נקודה תחתונה של א', שהוא בחינת ותחת חגליו, בחינת הארץ אדום רגלי, יבחר לנו את נחלתנו. זה בחינת משה, בחינת נקודה עליונה של א', בחינת וממה על הרקיע דמות כיסא, וכיסאו כשמש, פני משה כפני חמה, ואמר חכמנו זכרונה לברכה, לפני יהושע כפני לבנה. דרך אגב, כל לימוד של חברותה, כותב רבי נתן, שאתה לומד עכשיו עם מוישה, נעשה שמה משה, יהושע ואוהל מועד. ממש ככה. אתה לומד עכשיו עם דוד, נעשה משה רבנו, יהושע בן נון ואוהל מועד באמצע. ממש נעשה שמה חיבור של החוט המשולש. רבי שמעון אומר, נחלה זו שילה. כתוב כי לא באתם עד עתה אל המנוחה, אל המנוחה ואל הנחלה. אז הגמרא שם אומרת, אמר רבי שמעון, נחלה זה שילה. שילה דה משה. מה כתוב בזוהר? שילה דה משה. מה זה שילה? זה משה. כלומר, בית המקדש, שזה הדעת של כל העולם, ממנו הדעת של כל העולם, זה בית המקדש, נכון? אל דעות השם, מקדש, השם מקדש כוננו ידיך. אז בית המקדש זה בחינת משה רבנו, זה הנקודה העליונה, זה הדעת העליונה. יהושע זה הנקודה התחתונה, זה בחינת וב שבתוך א', בחינת אוהל, אדגון יעקב, בחינת אור, שמשה מאיר ליהושע, כמו שכתוב, יעקב ישתם יושב אוהלים. מה שרבנו הקדוש מסביר זה שמשה רבנו נמצא ביוד העליונה, יהושע נמצא ביוד התחתונה, זה בחינת חמה ולבנה, ותידוע תמיד שיעקב אבינו הוא מגשר בין כל הקצוות, לכן יעקב אבינו נקרא בספרי הקבלה הבריח התיכון. הוא תמיד מגשר בין החסד לגבורה, הוא תמיד המגשר, לכן יעקב אבינו נושא את כל המידות, כל המושג של תפארת, שזה הזער אנפין, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה בחינת יעקב אבינו. אדגון יעקב זה בחינת וב שבתוך א', בחינת אוהל, בחינת אור, שמשה מאיר ליהושע, כמו שכתוב, ויעקב איש תם, יושב ועלים, וזה בחינת שלושה דברים שנצטברו ישראל, שיחלו זרעו של המלך, זה בחינת ידבר עמים תחתנו, ולמנות להם מלך, זה בחינת גאון יעקב אשר אהב, בחינת דרך כוכב מיעקב, בחינת מלך, ולבנות להם בית הבחירה, זה בחינת משה רבנו, בחינת דעת, כן? כי אמרנו שנחלה דה משה, שילה נחלה זה משה. כמו שאמרו חמנו זכרם לברכה, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש, ביה, מה? שנאמר כי אל דעות השם. גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות, בין שני שמות, אל דעות השם. וגם על המקדש, מה כתוב על בית המקדש? שגם בית המקדש ניתן בין שני, איזה? מקדש השם, השם כוננו ידיך. נבנה בית המקדש בימה, וזה בחינת יבחר לנו את נחלתנו. כלומר, עם ישראל נצטברו שלושה ציוויים כשנכנסו לארץ ישראל. ובציוויים האלה בעצם תלוי כל הגאולה. זה לחלות את זרעו של עמלק, שעד שהמלאק לא נגמר ונחלה מן העולם, אז הכיסא לא שלם, והקדוש ברוך הוא כביכול שמו לא שלם. איך יודעים שכתוב? כי יד על כס, יד על כס יה, מלחמה לשם במלאק מדור דור. איך כותבים כס? כיסא איך כותבים? כף סם. אז יש, מה, יש שגיאות כתיב בתורה? בתורה כתוב כיסא בלי יד. אז המילה כיסא לא שלמה. כי יד על כס יה. הקדוש ברוך הוא נקרא י' כ' ו'. למה כתוב רק יה? אז אומרת הגמרא, הכיסא לא שלם. והשם לא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. גם דרך אגב, מהלב הפרטי שלנו צריך לדעת שבלב של כל יהודי יש מציאות של עמלק. אין יהודי שאין בו עמלק בתוך הלב. עמלק זה היצר הרע, זה החמץ שצריך לשבור אותו ולרסק אותו ולהמית אותו. בעצם אף בן אדם לא מודע למידות הרעות שלו עד שהוא לא נכנס לתוך האותיות, לתוך התורה. רק כשנכנסים פנימה לתורה אנחנו מגלים, כי התורה היא בעצם מראה שלנו. התורה מראה לנו איפה אנחנו מונחים. בגלל זה הרבה פעמים אומרים ליהודי, תשמע, אתה לא צריך סמינר, ואתה לא צריך שיחות, ואתה לא צריך הוכחות. הוכחות יש בלי סוף. כנס לעולמה של תורה, כמה ימים, כמה שבועות. כל השאלות ייפטרו לך. כי התורה זה כזה כוח, זה כזה כוח שזה כל יהודי מונח בתוך התורה. אין יהודי שאין לו צינור בתוך התורה, שאין לו אות בתוך התורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבות תיות לתורה. גם דרך אגב, כל האבות והאימהות נמצאים בשם ישראל. ישראל זה שם נורא והיום. שר עם אל, נלחמת עם אלוקים. כביכול, המלאך נלחם עם אלוקים, יעקב נלחם עם המלאך. ואז נקרא שמו ישראל, ואז כולנו נקראים ישראל, וכל יהודי נקרא ישראל. יעקב אבינו, יוד. יצחק אבינו יוד, אז האות יוד נגמרה. אחרי זה יש את האות שין, ישראל. שין זה שרה עמנו, נכון? רש זה רבקה ורחל. א' זה אברהם אבינו, למד. כל האבות, כל האמהות בתוך השם ישראל. כל הכוח שלנו זה מהאבות והאמהות. זה פחד אלוקים, מי יהיו האבות שלנו, האמהות שלנו, איזה קדושים הם היו. אם אברהם אבינו הצליח להשיג את התורה מבלי שעדיין היא ניתנה, רק מהביטול, מהמידות ההכנעה שהייתה לו, כל כולו, רק נדמיין על עצמנו איזה סבא היה לנו, איזה אבא נורא היה לנו, אברהם אבינו. כל בוקר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, כל אחר הצהריים, מנחה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, לא נמאס לנו, ערבית, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, מניינים בלי סוף, שנים בלי סוף, מיליארדים, מיליונים פעמים אנחנו מזכירים את השם אברהם, יצחק, יעקב. דרך אגב, מי שיתפלל הלילה הערבית, הוא צריך להבין שבבוקר, עוד מעט בוקר, נתפלל שחרית, אתמול אמרנו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, עוד מעט נגיד עוד פעם. זה ברור שהעוצמה של היום בבוקר היא יותר גדולה מאתמול בלילה. כי אברהם אבינו כבר לא באותו מקום שהיה אתמול בלילה. כתוב שכל רגע ורגע יש עליות נוראות בעולמות העליונים, הנשמות עולות ועולות ועולות עד בלי די, כי הקדוש ברוך הוא זה אין קץ. אין קץ, זה אין סוף, אז הנשמות לא מפסיקות לעלות. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, ולא בעולם מה שנאמר וילכו, לחיל אל חי. אין להם מנוחה גם למעלה, הם עולים ועולים ועולים. וזה פירוש, ויאמר השם אל משה, קרא את יהושע. משה הוא נקודה עליונה ויהושע הוא נקודה תחתונה. והתייצרו באוהל מועד, הכוונה זה בחינת הרקיע, בחינת הוו שבתוך האלף. והצוונו, כי משה היה צריך אז למסור הכל ליהושע. משה רבנו הניח את ידיו על יהושע בן נון, מסר לו את כל רוח האלוקים שהייתה לו, כל רוח הקודש שהייתה לו. ואין שלטון ביום המוות, אבל כשמשה רבנו כבר נפטר מן העולם, כי בשעת הסתרקות הצדיק אין לו שליטה וכוח להעיר ליהושע. על כן דייק הפסוק, ועצבנו, מי אומר ועצבנו? אני בעצמי אצווה אותו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי חזרה הממשלה להקדוש ברוך הוא כביכול. כי אחרי שכבר משה רבנו מת, צריך כבר את השם יתברך שהוא ימשיך להמשיך רוח אלוקים ליהושע בן נון. ידוע שיש עניין גדול להיות בשעת הגסיסה של אדם צדיק שנפטר. אני זוכר שהרבי יצחק נפטר, אז הוא נפטר בבית שלו, ממש פה במאה שערים. אני זוכר זה היה משהו שבלתי ניתן לתאר. הדוחק שהיה בחדר שלו, זה היה 1,000 איש בחדר אולי. אי אפשר להבין, אחד אל השני. אפשר להבין מה היה שם. איך בכל זאת לא מתו שם אנשים מהדוחק? כולם רצו, כי ידעו שזה הדקות האחרונות שלו. ידוע שאם אדם זוכה והוא נמצא ברגע שהצדיק נפטר, ואם הוא היה מקושר אליו, כל שכן אם הוא מקושר אליו בשורש הנשמות, אבל גם אם הוא מקושר אליו בעצם החיים היומיומיים, הוא מקושר לדעת שלו, אז ברגע שהצדיק נפטר אפשר לקבל פי שתיים. והנה פי שתיים מוכחה אליי. מי אמר את זה? אישה לליהו הנביא. כשאליהו הנביא עלה בשרה השמיימה, אז אלישה הנביא רצה להיות ברגעים האלה, ואז הוא קיבל פי שניים מהרוח של אליהו הנביא. וכלל כל העניין כלול בתמונת א', ידוע בכלל שהאותיות העבריות, אותיות הקודש, יש בהם סודות שלא נגמרים, פשוט לא נגמרים. רק מלך המשיח יגלה את האותיות, את סוד האותיות א', ב', ג'. כתוב למשל על האות ט', שהיא האות הכי גבוהה. כתוב בזוהר שהאות ט' היא כולה פתוחה מלמעלה, אפילו שיש לה איזה כזה מין משפך כזה, זה רק צינור למשוך את האור, אבל כולה פתוחה מלמעלה, עד כדי כך שכתוב בזוהר שהאות ט' לא שליט בה אין הבישה, לא שליט בה מלאך המוות, שמלאך המוות לא שולט על האות ט'. אחרי שהיה ביהודי שקראו לו יונתן, היה ממש במצב מאוד מאוד קשה, וגם במפה שלו היה מחובר מאוד למספר 6, ויונתן נותן 3, אז הוספתי לו את השם טל, שנותן גם 3, ביחד זה 6, ופשוט היה שם משהו לא בדרך הטבע. ממש תוך כמה שעות היה שינוי והוא יצא מהמחלה בסוף. מה אומרת שבמסרת ראש השנה בדף ט"ז, שארבעה דברים קוראים גזר דינו של אדם, אחד מהם זה שינוי שם. לפעמים המקטרגים והלא טוב מתלבש על השם של האדם, וכשמוסיפים לו שם או משנים לו שם, אז כבר המקטרגים כאילו לא מכירים אותו והם בדלים ממנו, ממש הגזרה מתבטלת, כאילו בן אדם אחר, בריאה חדשה, אז כל המהות שלו משתנה. כל העניין כלול בתמונת א', שהוא נקודה עליונה, נקודה תחתונה, וו', בדוק מאוד. והוא עניין שאמרו חמנו זכרונו לברכה, שקודם כניסת ישראל לארץ הוזהרו לקיים 3 מצוות: להחריט זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, ולמנות להם מלך. כל הדברים האלה זה גם קשור למציאות של כל יהודי. כל יהודי צריך להחריט את עמלק, כל יהודי צריך לבנות לו בית מקדש בלב. ועשו לי מקדש ושכנתי ב... מה? לפי הנוסח האמיתי צריך להיות ששכנתי בתוכו. הגמרא אומרת למה נאמר בתוכם? בכל אחד ואחד צריך לשכון בית מקדש. מה זה בית מקדש? אם אדם שובר את תאוות אכילה, זה לא אומר שלא אוכלים, מותר לאכול, אבל לאכול בצורה כשרה, ולאכול עם ברכות לפני ואחרי, לאכול בקדושה ולאכול כשמאכלים כשרים. אם אדם אוכל כמו שצריך ואדם שובר תאוות ממון, שהכסף לא משחק אצלו חיים, זה צריך לדעת. הרבה פעמים אתה תופס אנשים ואתה אומר להם, תגיד מה אתה צריך, למה לא טוב לך בחיים? כי אין לי אישה. טוב, מוישה, למה לא טוב לך בחיים? כי אני לא יכול, כולם יש להם ילדים, רק לי אין ילדים. למה לך לא טוב בחיים? מה אני אעשה? אין לי כסף, אני לא יכול, אני אין לי כסף. ולמה לך אין חיים? כי אני לא מרגיש טוב, אני חולה. אבל באמת זה לא אמת. כי יש בני אדם נשואים שהם עצובים מאוד. ויש בני אדם שיש להם המון ילדים, מקיר לקיר, והם עצובים מאוד. ויש בני אדם עשירים, בלי סוף יש עשירים שהם עצובים. כל יום קודרים. כמה כאלה אנחנו מכירים שמלאים תאוות ממון ויש להם כסף בלי סוף, הם קודרים ועצובים. וכמה בני אדם חולים אנחנו מכירים שהם כן שמחים, הם כן מחזיקים מעמד, הם כן מאירים פנים וכן טוב להם, למרות שיש להם איזה חולי פה ושם. המומנט של שמחה לא קשור לכל הגורמים האלה. זה יכול להוסיף שמחה שיש ילדים, שאדם מתחתן, שאדם עשיר קצת, זה יכול להוסיף שמחה, אבל זה לא באמת, זה לא באמת המפתח הישיר לקנות שמחה. אז אדם צריך להחריט, אדם צריך לבנות לו בית מקדש, שזה לשבור את המידות הרעות, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות ניאוף. פשוט להבין שהכוח הזה של ההולדה שהשם נתן לנו, זה מקום כזה קדוש, להביא ממנו ילדים כמה שיותר קדושים וטהורים. אסור שזה ייזרק לחוץ, ואסור שזה ייזרק לאישה נידה, כי זה קרת, וקרת זה כמו לאכול ביום הכיפורים, וזה כמו לאכול חמץ בפסח. ואסור שזה ייזרק לגויה, כי זה מרבה את הקליפות עד לב השמיים, מרבה את הטומאה, וכרוך אחריה ככלב. ואוי ואבוי אם זה הולך לאשת איש, ואוי ואבוי לכל מיני עריות אחרות. כמובן שכל הדברים האלה, כשרוב כל כך הרבה בני אדם נופלים בהם, זה מחוסר ידיעה. ולכן יש מקום תמיד לעשות תשובה, תמיד, תמיד אפשר לעשות תשובה על הכל. אז אם אדם בעצם מחריט את עמלק, זה כל השלוש מידות, השלוש תאוות הרעות, ובונה את בית המקדש, שזה בחינת ירושלים, ירא שלם, יראה שלמה, הלב נהיה זך, והוא מצליח להשליט מלך על הלב, את הנשמה, להפוך אותה למלך ולא את הגוף למלך. כי כל העולם הזה מתחלק לשתיים, אתה עולה אחרי 120 שנה למעלה, ואז אתה, קודם כל, הדלפק שם למעלה, יש שם הדלפק למעלה. אז בתיק הראשון שבודקים אותך, בודקים רגע, מה בא לפה, גוף או נשמה? גוף, 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 גוף. מחפשים כבר נשמה. מי הצליח להשליט את הנשמה על הגוף? את הרוח על הבהמיות, את הרוח על הגשמיות. אדם שיש לו, שמגביר את התאווה על השכל ואת הרגש על השכל, אז הוא בעצם גוף, הוא לא נשמה. אבל כל מה שירדנו לכאן זה כדי להבין שהגוף תפל ונשמה זה העיקר. לכן צריך למליך מלך על הלב. את המלך האמיתי, את מלך מלכי המלכים. להמליך מלך עליון ולהשבית את המלך האביון שזה היצר הרע. זה כל החיים שלנו שצריך כל רגע להמליך את המלך האמיתי ולבטל את המלך האביון. את המלך המסכן, את המלך שהוא יצר הרע. שהוא מנסה למלוך, שהוא עבד כי ימלוך. להחיד זרו של המלאק היא בחינת יהושע נקודה תחתונה, כי עיקר מחיית המלאק תבוי ביהושע. ידוע מי נלחם את מלחמת המלאק? יהושע, כמו שכתוב, צה הילחם בהמלאק. כמבואר בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש, שמשה רבנו בא ליהושע ואמר לו, תשמע, אני נלחם בהמלאק למעלה, ואתה נלחם בהמלאק למטה. ולבנות להם בית הבחירה ובחינת משה נקודה עליונה, כי מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש מימיו. משה הוא בחינת הדעת. משה רבנו זה הדעת של כל העולם. הדעת של כל העולם. משה רבנו היה לו דעת נוראה. רק להבין ש-40 יום ו-40 לילה משה רבנו היה בתוך עולמות עליונים. ממש דיבר עם השכינה 40 ו-40 לילה. היה עד כדי כך שהמלאכים התקנו למעלה ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה הולך כאן? איך בן אדם עלה למעלה? 40 יום ו-40 יאללה, לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, שינה לא הייתה לו. כי מי שיש בו דעה כאילו יונה בית המקדש בימיו, הוא משור בחינת הדעת, ולמנות מלך הוא בחינת רקיע. הוו שבתוך האלף, כמו שכתוב, דרך כוכב מיעקב, שקי על שיקום מלך מיעקב, ודרך כוכב הוא בחינת רקיע, שיש בו כוכבים ומזלות. ראינו מיעקב, כי יעקב איש תם יושב אוהלים, בחינת רקיע, כמו שכתוב, וימתחם כאוהל. מבואר בזוהר הקדוש, שיעקב הוא בחינת וו, כי שלוש מצוות אלו הם בחינת תשובה ואבן. רבנו כאן קצת, אני חייבתי קצת, אבל רבנו כאן מקצר מאוד ואומר שכל הבחינות האלה זה בחינת תשובה. שאדם נלחם בעמלק, שאדם בונה בית מקדש בלב, שאדם ממנה לו מלך, זה תשובה. וזה סוד כוונות אלול. אלול זה חודש של תשובה, חודש הרחמים, חודש הסליחות. כל הדיבורים שנקרא כרגע זה דיבורים של רבי נתן, שרק לפני כמה ימים היום פטירתו. רבי נתן נפטר בעשרה בטבת ונולד בט"ו בשבט. יום הולדת שלו הייתה בט"ו בשבט. אז אנחנו נקרא עכשיו מה שמע רבי נתן ממש מפיו של רבינו הקדוש, זה התורות הראשונות שרבי נתן שמע. שמעתי קצת כטיפה מן הים, עיין שם בכוונות של אלול, מבואר שם. כל הקטע הזה שנקרא עד למטה זה קצת קבלה, אני אנסה להוריד את זה למטה עד כמה שיהיה אפשר. גם מי שלא יבין, החידה הקדוש כותב שאדם היה בשיעור ולא הבין, עצם העובדה שהוא נכח בשיעור, אחרי 120 שנה, יסבירו לו הכל למעלה. עצם העובדה שנשמתו שמעה, שאוזניו שמעו, יסבירו לו הכל למעלה. שכלל כוונות אלול הוא הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. כי כל העולם הזה זה ים סוער. והתשובה שכל יהודי צריך להגיע אליה, וגם צדיקים גמורים עושים תשובה. בעולם החילוני נראה שתשובה זה מושג ששייך לאנשים שהיו בבית סוהר, אנשים שהיו חילונים. זה לא נכון. תשובה שייכת לכל יהודי דתי וחרדי ועובד השם וצדיק וקדוש, עושה יום יום רגע רגע תשובה. כי תשובה זה להתרומם ולהתרומם ולתת כל רגע תשובות לשאלות החדשות שמתעוררות. תשובה זה לתת תשובה לשאלות שמתעוררות כל רגע מחדש, כי זה מוריד אותי, והוא מוריד אותי, והניסיון הזה מוריד אותי. ואני חייב לתת תשובות לכל השאלות באופן של אמונה. ואז אני הבעל תשובה אמיתי. כי להיות חוזר בתשובה, זה לא דבר מסובך. אבל להיות שיהיה לאדם בעלות על התשובה, שיהיה בעל תשובה באמת, בעלות על ההקיה, על הבינה, שזה התשובה, על ספירת הבינה, זה לא כל אחד זוכה. לכן, מקום לא כתוב מקום שחוזרים בתשובה עומדים, צדיקים גמורים עומדים. כתוב מקום שבעלי תשובה עומדים. מה זה בעל תשובה? שיש לו בעלות על התשובה. שכלל כוונת אלול, כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. ובמים עזים נתיבה שצריכים להאיר בחינת דרך בים, וזה הדרך הוא בחינת שתי פעמים השם יבוק. י' ב' כף, כמעט שאסור להגיד את השם הזה, זה שם קדוש, שנותן 112 בגמטריה, כי שתי פעמים יבוק עולה דרך. יבוק ויבוק עולה 224, שזה גמטריה דרך. הנותן בים דרך, דרך זה 224, ודרך זה פעמיים יבוק שזה שם קדוש. י' ב' ק' זה שם קדוש, שגם יש מכוונים אותו במקווה, את השם י' ב' ק' שזה שם קדוש. וזה נמשך מבחינת שני שמות שהם קסה וסג. אני אסביר. כל העולמות למעלה הם בנויים מאותיות. כל העולמות. למשל, יש עולם האצילות, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם העשייה. הכתר, שזה הבלתי נודע, זה הקוצו של אות יוד. העולם הראשון, שזה עולם האצילות, זה נקרא יוד. ועולם השני, שזה עולם היצירה, נקרא, עולם הבריאה נקרא ה', ועולם היצירה נקרא ו', ועולם העשייה נקרא ה' האחרונה. עכשיו, לשמות האלה יש כל מיני גם צירופים, למשל אב, שם אב, יש אב, סג, מה ובן. אב, סג, מה ובן. זה הצמצום של השמות. אב זה י' כו' כ' במילוי יהודים. מה זה במילוי יהודים? י' ו' ד' א' י' ו' י' ו' א' י'. אם תחבר את הכל תראה שזה א' ב' שזה 72. זה שם אב. יש שם סג, שזה בעולם הבריאה. מה זה שם סג? זה שם סג זה י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' א' י'. זה שם סג, תחבר ביחד, תראה, תגיע לסג, כמה זה סג? 63. עכשיו, מה זה קאסה? מי יודע מה זה קאסה? קוף סן חלף. קאסה זה אקיה במילוי יהודים. אקיה זה השם של, של הבינה, והסוד שלו זה, איך אתה קוראים אקיה? א', ה', י', ה'. אם, איך אתה כותב את זה במילוי יהודים? א', נשאר א', א', ל', פ'. ה', איך אתה כותב? ה', י', י' ו' ד', ומה בסוף? יופי, אם תחבר ביחד תראה שתגיע לקאסה. כמה זה קאסה? 161. אומר רבנו הקדוש, רבי נתן בשם רבנו הקדוש, כי אלו שני שמות קאסה סג, הם עולים בגמטריה שתי פעמים יבוק. בוא נראה, כמה זה קאסה? 161. וכמה זה סג? כמה זה ביחד? 200. כמה זה פעמיים יבוק? 200. 24, שזה דרך, שהוא בגמטריה דרך כנל. וצריך לכוון שם קאסה בסגול. אז עכשיו רבנו נכנס לעולם הנקודות, כי כל שם יש לו ביטוי אחר בהמשכת האורות, אם זה בסגול, אם זה בחירי. אז אומר רבנו דבר קצת מסובך, תנסו לשים ראש. וצריך לכוון שם קאסה בסגול ושם סג בחיריק. בסגול דקאסה וחיריק דסג הם עולים תו 400. בוא נראה איך רבנו מגיע למספר 400. כי שם קאסה הוא שם אקיה במילוי כזה, א', ה', י', י', ה', י', נכון? כמה אותיות יש בזה? תספור את מספר אותיות. 10, שם י' אותיות, וכל אחת נקודה בסגול. כמה זה סגול? כמה נקודות יש בסגול? 3. עכשיו, כל נקודה נקראת י', נכון? תמיד נקודה נקראת י'. עכשיו, אז כמה זה? ועל כן הוא עולה 30, נכון? אז י' פעמים 30. יופי. ועל כן י' פעמים סגול עולה ש', שזה 300. וסג בחיריק. בואו נראה סג בחיריק. כמה זה סג? סג הם יוד אותיות של מילוי הוויה יוד קי וו קי. כמה אותיות יש ביוד קי וו קי? לא, בצירוף. יוד וו דלת קי יוד וו אלף וו. 10. כל אחת יש לה נקודה מתחת. 10 כפול. כמה זה? 100. 300 עוד המאה. הגענו לאיזה אות? עולה כמו שניהם חיריק דסג וסגול דקאסה עולים יחתה, בגמטריה פשוטה. קח את המילה פשוטה, יוצא גם כן 400. כמה זה שין? 300. 380. 380 ועוד 6. 386. ועוד 400. יופי. ואז על ידי כל בחינות ענה לימין פשוטה לקבל תשובתו, כי ימין במלואו עולה דרך עם השלוש אותיות. זה הרבה מפרשים, קשה להם להבין איך ימין עולה דרך. ימין כמה זה? כמה זה יוד וו דלת? מ-מ-מ, 80 ועוד 20. אחרי זה יש לך עוד פעם יוד, שכמה זה יוד וו דלת? עוד 20, כמה זה? ועוד נון, מה זה נון? נון, איך קוראים נון? נון וו נון. כמה זה נון וו נון? 226. אז איך מ-226 אתה מגיע לדרך? הרי דרך זה 224, ימין זה 226. איך מימין אתה מגיע לדרך שהיא 224? אז ככה, יש תמיד את הסוד שנקרא עם הכולל או בלי הכולל. כמה זה ימין עם הכולל? 227. 227. מה זה דרך? 224 והשלוש אותיות? 227. יפה, נכון? כי ימין במלואו עולה דרך עם השלוש אותיות שהוא שתי פעמים יבוק, כמה זה יבוק? 112. עיין שם כל זה מבואר מתוך כוונות אלו. ואתה בואו ראה. בואו נראה מה רבנו עכשיו אומר לנו. עכשיו אפשר לרדת קצת למטה אחרי הקבלה הזאת. ואתה בואו ראה ואבן. איך כל הכוונות הנעל מרומזים ונעלמים בדרך נפלא ונורא מאוד בתוך התורה הנעל. כי מבואר שם שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני בקיאות, שני חוכמות, שני כיוונים. היינו, בקיא ברצו, בקיא בשוב. מה זה בקיא ברצו? שאם אתה עולה 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 למעלה, אתה צריך להבין שזה קצת מסוכן לקבל ריבוי של אורות לפעמים. ולכן אתה צריך מיד להיות בהכנעה. למה? אם עסק שמיים, שם אתה. ואם אתה יורד למטה, בקי בשוב, כשאתה יורד למטה למטה ונפלת בכל מיני עניינים, נפלנו בכל מיני דברים שגורמים לנו לדכדוך של נפש, ואז אני מרגיש, וואי, גמרנו, אין לי סיכוי. הציע שאול, הנקה הפסוק, מה זה הנקה? הנה, השם כאן, השם כאן, השם איתי בכל מקום. שהוא בחינת איל ונפיק, עולה ויורד, בחינת אם עסק שמיים. דרך אגב, עסק איזה אותיות זה? קסה. אם עסק שמיים שם אתה, שהוא בחינת בקי ברצו. למה רבנו קרא לזה בקי? בגלל השם יבוק, שזה שם קדוש. והציע שאול הנה קש, הוא בחינת בקי בשוב, בקי זה יבוק. כבר לאל, עיין שם, הפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללר בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו. שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה, בין בירידה. שם בחינת עם עסק שמיים והציע שאול. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם. ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לידע ולהאמין, שהוא צריך ללכת יותר ויותר. שזהו בחינת בקיא ברצו, בבחינת איל, שהוא בחינת עם עסק שמיים שם אתה, וכן להפך, שאפילו אם ייפול חלילה וחס, חס ושלום למקום שיפול. למרות שרבנו לא רוצה שניפול, אז הוא אומר לנו חס ושלום בכל זאת. שלא יראה בעיניך קל ליפול. יש כאלה מהתורה הזו לומדים שזה, ניפול ניפול. לא, ליפול זה חס ושלום, זה לא כדאי ליפול. אבל אם נפלנו, צריך לדעת שיש תמיד דרך חזרה. ומי שלא מבין שיש דרך חזרה, הוא בדרך כלל יורד לגמרי מהרכבת. פשוט, זה נבח נקרא. פוגעים בו, מעליבים אותו, יש לו ניסיונות. דווקא כשהוא מתקרב לדעת, מראים לו לפעמים, בהתחלה פנים צוחקות, בעלייה, בהתקדמות. אבל צריך לדעת שיכול להיות חודש, חודשיים, שעמידו אותי בניסיון, ופתאום אני דווקא ראה את הדברים ההפוכים. אני דווקא אחד ועוד אחד של החיים, לא יהיה שתיים, יהיה שמונה, יהיה שבע, יהיה שש, יהיה אפס, יהיה מינוס אפס, מינוס מיליון. אני לא אבין מה קורה כאן. איך מתמטיקה פשוטה של החיים לא מסתדרת לי? איך יכול להיות? איך האחד ועוד אחד של החיים היומיומיים לא מסתדרים לי? אז זה כל העניין, שכשזה לא מסתדר, זה אומר שאין פה שכל. וכשאין שכל, אני צריך להיזרק על אמונה. אפילו בשאול תחתיות, גם כן על התייאש עצמו לעולם. ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל, כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך, וזה בחינת והציע שאול ינקה. וזה בחינת בקי בשוב, כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה. כי אם כשבקי בשני הבקיאויות האלו, כלומר בשני דרכי עורמה, זה נקרא דרכי עורמה, זה פשוט דרכי עורמה, וזה לא טוב להיות ערמומי עם בני אדם, אבל להיות ערמומי עם השם יתברך ועם היצר זה מצווה מדאורייתא. פשט הוא שכתוב לעולם יהיה אדם ערום ביראה, ביראת שמיים צריך להיות ערום. מה זה ערום? להיות פיקח, לדעת שיש לי תמיד שתי דרכים האלה. את השם הקדוש י' ב' ק' שיהיה תמיד לנגד עיניי, שאני אהיה בקי בעיל, בקי בנפיק, שאני אעלה, אני אדע שגם אני אעלה למעלה למעלה, אני אדע שעדיין אני צריך להיות בשפלות וענווה, למרות ש איך הגמרא במסכת נידה אומרת, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, בר רב עובדיה, בר רב אלישיב, בא ושלום, באים בא יחזקאל הנביא, המתים והחיים באים עומדים ב-400 שורות, אומרים לך צדיק אתה, צדיק אתה, צדיק אתה. עשו לך כבר שטיפת מוח. היה בעיניך כרשע. כך אומרת הגמרא. אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. כמובן שאסור ליפול מזה, ולא אסור לאדם להחזיק את עצמו רשע, כי תמיד כתוב ויגבל ליבו בדרכי השם. לכן גם במסכת סנהדרין כתוב, לעולם אמר אדם, בשבילי נברא העולם, שכל העולם נברא בשבילי. יש לי כוח להכריע את העולם לכף זכות, לכף חובה, על ידי מעשה. אבל כל מה שהגמרא כאן אומרת, אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, בגלל הפחד הנורא מגאווה. כי צדיק הכי גדול שבעולם, אם יש לו גאווה, נבלה טובה ממנו. אין מידה ששנואה לפני השם יתברך יותר ממידת הגאווה. עד כדי כך שכתוב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הקדוש ברוך אומר, אני לא יכול לגור איתו. תועבת השם, מה זה תועבה? זה מילה הכי נוראה, אין מילה יותר מכוערת מזה. תועבה, תועבה. תועבת השם, כל גבל לב. וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. זה בחינת בצי השולי נקע, וזה בחינת בקי בשוב. כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה, כי אם כשבקי בשני הבקיות האלו, ודקדק רבנו זיכרונו לברכה, וקרא עניין זה בלשון בקי. כי בקיאות גדול מאוד מאוד, שיזכה לידע להגיע עצמו ולתרוח בעבודת השם תמיד, ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוה יותר. ואף על פי כן, על ייפול משום דבר, ואפילו אם יהיה איך שיהיה חלילה וחס, חס ושלום, אף על פי כן, על ייפול בדעתו כלל, ויקיים והציע שאול ינקע כנה. דרך אגב, רואים את זה היום המון, שיש ניסיונות בדור הזה, שלא היו ניסיונות כאלה גם בתקופת התנאים. עד כדי כך שרבי יוחנן אמר, יתה ולא אחמינה. אני רוצה שיבוא משיח. אני לא רוצה להיות בדור הזה, בגלל הניסיונות הקשים שעמדו לדור הזה. הניסיונות הם שונים לגמרי מניסיונות שהיו בעבר. היצר עובד שעות נוספות. הכל מותר. פעם כדי לעשות עבירה, אדם היה צריך להתחבות באלף כיסויים ואלף מחבואים כדי לעשות העבירות החמורות שהיום הופכות להיות חגיגת הרחוב. היום זה הופך להיות חלק מהטבע, מהנורמה, מה יעשה ילד בן 16, 17, 18, עם כל היצרים הרעים שאבא נותן לו את... מדבר איתו, אין איסור בדבר, מדברים איתו על זה באופן הכי פתוח. הכי פתוח. אם הוא לא יעשה את העבירות האלו, הוא נקרא מוזר ומשונה. על זה אמר רבי יוחנן, אני רוצה שיגיע הדור הזה, זה הדור הזה, זה הדור הזה, שלא יהיה לנו איזושהי אשליה שאנחנו, אולי יש לנו איזו ענבה פסולה, אנחנו צריכים לדעת שהדור הזה, הדור הזה, הימים האלה, השבועות האלה, החודשים האלה, זה הימים שהמשיח עומד להגיע, ועל הדור הזה כתוב, ודרך אגב, הניסיונות רק ילכו ויתגברו יותר ויותר. זה לא רק אין ניסיון במומנט האישי של האדם, אלא באופן האוניברסלי של החיים, יהיה ניסיונות מאוד קשים. כשעם ישראל נראה בזוי ושסוי ומבוזה, ולא הולך שום דבר, זה מוריד מאוד את המורל, ומביא אותנו לכזה מיצר נורא, שאין לנו מה לעשות, שעד שאני לא אצעק מן המצר, ואני אבין שאני במצר, לא יהיה את ההמשך של הפסוק, ענני במרחביה. באמת צריך להגיד, מן המצר קראתי יה, ענני, תענה לי ריבונו של עולם, תענה לי במרחב, תענה לי בהרחבה. ההסבר הוא, שאם אדם באמת צועק מתוך המצר, הוא לא רק אומר שהוא במצר, הוא מרגיש שהוא במצר, השם כבר ענה לו. עזוב, אתה במצר, אתה באמת מרגיש שאתה במצר וצעקת צעקת אמת, השם כבר ענה לך, ענה לי במרחביה. הקדוש ברוך הוא כבר ענה לי, אני כבר במרחב. מה השם יתברך רוצה מאיתנו? צעקות, צעקות, צעוק עליו. כעריות נעמוד ביער, צעקות, יצעוק אליה. צעקה לא חייבת להיות להעיר את השכנים ולהעיר את כל הבניין, צעקה יכולה להיות גם בלב. אדם יכול לצעוק בלב עד שכל הקירות בבית רועדים. רק בלב לצעוק, כל הקירות בבית רועדים, כשהצעקה היא כזו אמיתית, היא כזו ממש מרעידה לו את כל הגוף. ועל פי סוד נעלם, בזה סוד כוונות אלול כנל. כי בקי הוא בחינת שם יבוא כנל, שהוא אותיות בקי. וזה שזוכר לי שני הבקיות הנל שהם שתי פעמים בקי, דהיינו בקי ברצו, בקי בשוב, כוונה כשהוא עולה וגם כשהוא יורד, על ידי זה זוכר לדרך התשובה, כי שתי פעמים בקי, שהם בחינת שתי פעמים יבוא כנל, עולה בגמטריה, דרך. ודרך כמה זה? 224. כי על פי הכוונות נעשה זה הדרך מבחינת סגול דקסה וחיריק דסג, כמו שאמרנו קודם, שמגמטריה שתי פעמים יבוא כנל, וזה בעצמו סוד בחינת שני הבקיות הנל. כי בקי ברצו, שהוא בחינת עסק שמיים, זה בחינת סגול דקסה, כעסק אותיות פסה, עסק שמיים. מי היה מאמין שדוד המלך, ברוח קודשו, כיוון את כל הפסוקים לדור האחרון, לדור שלנו, וכל אדם צריך להאמין שדוד המלך כיוון את הפסוק הזה אליי, אליי, רק אליי, אליי, באופן פרטי. הוא כתב שם עסק שמיים, שם אתה הציע שאולי נקע, ורמז פה את האותיות הקדושות האלה של עולמות עליונים, שם קסה. מי המאמין ששם קסה, שזה הקיה, א', ה', י', בניקוד יודין, רמוס פה בתוך הפסוק הזה. איזה כוח היה לרבנו הקדוש להוריד כזה קבלה למטה, ועוד דרך אגב, זה עוד אפס קצהו של הגילוי, מה שהוא מגלה לנו כאן. ובקי בשוב שהוא בחינת והציע שאולי נקע, זה בחינת חיריק דסג, מלשון אל תסג גבול רעים. כתוב בפסוק במשלי אל תסג גבול רעים, ובשדה יתומים אל תבוא. שהוא בחינת שנשיא גבולו מחזירו לאחוריו, שהוא זורק את הגבול אחורה, שזה בחינת ירידה שאדם נופל חס ושלום ממדרגתו והוא נסוג אחור. לכן תסג זה אותיות מה? איזה שם קדוש? סג. חז ושלום, אף על פי כן יחזק את עצמו ואל יתייאש עצמו לעולם, כי גם שם נמצא השם ידברך בבחינת בציע שאולי נקע כנל. זה בחינת שם סג כנל, כי סגול דה חמה. סגול, הזוהר אומר כמה פעמים שסגול זה נקרא שמש, שהוא נקודה עליונה שעל האלף, נחלקת לשלוש טיפין, שזהו בחינת עסק שמיים, בחינת סגול דה קסה, שהוא אותיות עסק, כנל. וחיריק הוא בחינת נקודה התחתונה של האלף, שהוא בחינת והציע שאולי נקע, שהוא בחינת חיריק דסג, מה שאמרנו קודם, הנל. וזה שכתב שם למעלה בתורה הנל, וכשיש לו אלו השני בקיאויות הנל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. כי משני פעמים בקי, שמבחינת קסה וסג, עסק שמיים והציע שאול, על ידי זה נעשה בחינת דרך, שהוא בגמטריה שתי פעמים בקי, שמקסה וסג, ולכנן, כי עיקר דרך התשובה זוכים על ידי שני הבקיאות הנ"ל, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, כי ימין בגמטריה דרך, שהם שתי פעמים בקי, ופשוטה בגמטריה סגול דקסה וחיריק דסג, פשוטה זה שהם בעצמם בחינת נקודה עליונה נקודה תחתונה, שהם בחינת מה שצריכים לבקש השם יתברך תמיד, הן למעלה הן למטה. כלומר רבנו בא להגיד לנו הכל פשוט, בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולי נקע, שהם בחינת שני הבקיאות הנ"ל. אבל כן, כשיש לו שני הבקיאות הנ"ל, אז הוא הולך בדרכי התשובה, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, והבן הדברים היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד. ועל פי זה תבין לקשר התורה היטב, שמה שכתב בסוף, מעניין נקודה עליונה, ונקודה התחתונה של האלף, זהו בעצמו בחינת שני הבקיאות הנ"ל. כי זה אינו מבואר בפירוש בתורה הנ"ל, רק על פי הכוונות הנ"ל, מובן זאת ממילא למשכיל. וזהו בעצמו בחינת תשובה על תשובה שכתב שם. רבנו הרי כתב שאדם צריך לעשות תשובה על תשובה. למה? כי אם אני מתרומם בהכרת הבורא, הרי הבורא הוא אין סוף. אין באמת, אין מציאות לנשמה. שימו לב שהטבע של האדם הוא תמיד לכבוש. לכבוש. להצליח. להשיג דברים. רק כל אחד נראה לו שהטופ של החיים זה אצל כל אחד זה מקום אחר. יש אחד שהטופ של החיים זה הכדורגל. יש אחד שהטופ של החיים זה להגיע לדוקטורט, וכל השבע שנים שהוא לומד דוקטורט הוא מדמיין את עצמו עם החליפה הלבנה, והוא מחכה שבע שנים מתי יקראו לו דלת רש, מתי יקראו לו דוקטור. כל השבע שנים הוא רק מחכה לזה. וכן כל אחד עם הטופ של החיים שלו. רק הכל מתחיל מזה שהנשמה יש לה רצון לכבוש ולכבוש ולכבוש. רק מה? זה א' וקוץ בה, כי אנחנו בעצם, הטופ של החיים שלנו זה משהו כזה נמוך ורדוד ומסכן ועלוב, להיות רופא, להיות עורך דין, להיות שופט, להיות חבר כנסת, להיות טייס, להיות קצין, להיות לוחם. רבנו מגלה לנו שזה הבל, אבלים ורעות רוח. כל התכליתים האלה, נכון שהם תכליתים ברמה יותר גבוהה מאדם שהחיים שלו זה לגמרי רדודים, והוא סתם רק אדם פשוט שכמעט לא עושה שום דבר בחיים. אז יש לו תכלית, גם כשאדם, נגיד אפילו במוזיקה, שזה ניגונים, שזה רמה מאוד גבוהה של מבחינה רוחנית, עד כדי כך שהגאון מווילנה אמר פעם שאם לא הייתה תורה, היינו מגיעים אל השם דרך הניגון. היינו מגיעים אל האור דרך הניגונים. כי הניגונים נמצאים בטנטה, בטנטה זה טעמים, הניגונים נמצאים בעולם האב, בעולם הצילות ממש. ולכן אדם היה יכול להגיע, אבל אפילו אדם שהוא אומן גדול בנגינה, יש לו כישרונות גדולים, ויש לו באמת אומנות אמיתית, והוא לא סתם מנגן, אלא הוא מנגן כשר, הוא לא סתם מנגן בשביל גאווה ורושם. אפילו אחי, אפילו כך, צריך לדעת שזה אומנם בעולם הגשמי, אם נקרא לזה ככה, זה מדרגה הכי גבוהה, שאדם יש לו אמנות הניגון, אבל צריך לדעת שעדיין, יחס לחיפוש של השם יתברך, זה כלום, זה לא מתחיל בכלל. למצוא את השם יתברך זה אתגר, זה אתגר שלא נגמר. רואים את זה בסיפורי מעשיות, וכמה מהסיפורי מעשיות, במיוחד בסיפור הראשון, במידת בת המלך, רואים את זה הרבה, אבל צריך לדעת שזה לא נגמר. ולכן רבנו כותב שצריך לעשות תשובה על שהגשמתי רוממות האל יתברך. מה הכוונה? שאם אדם עכשיו היה, הגיע למדרגה 1,000,007, מדרגה שנחשבת גבוהה, אם היה ניתן למספר את זה במתמטיקה מספרית, זה נקרא נגיד מדרגה גבוהה, אבל הוא הצליח להגיע למדרגה 1,000,007, והוא ישב עוד שבוע שלם ולמד זוהר וקבלה והתבודד ועשה עבודת השם נפלאה, ופתאום הוא מבין שהשם יתברך הוא לא ב1,000,007 אלא השם יתברך הוא ב1,200,000. זאת אומרת עכשיו אני צריך להגיע ל1,200,000. עכשיו כשאני מגיע ל1,200,000 אני מסתכל אחורה, אני רואה שאני ב1,007,000. זאת אומרת שצריך לעשות עכשיו תשובה על זה שהגשמתי את הקדוש ברוך הוא מ1,200,000 ל1,700,000, כי אני עכשיו מכיר את השם 1,200,000. זאת אומרת שאיך שאני מכיר אותו עכשיו זה הרבה יותר ממה שהכרתי אותו לפני שבוע. אז יוצא שלפני שבוע, עם כל הכבוד של 207, של 1,000,007, מה קרה? הגשמתי את השם. מה זה הגשמתי? בדקות, כן? זה לא חס ושלום הגשמה, זה כביכול הגשמת הבורא. ולכן התשובה היא וההכרת של הבורא היא מציאות שהיא לא נגמרת. וזהו בעצמו בחינת תשובה על תשובה שכתב שם רבנו, כי זביחת היצר הרע, שהוא בחינת דום להשם, שהוא בחינת תשובה הראשונה, שהוא בחינת כבוד עולם הזה, זה בחינת נקודה תחתונה, זה הכי ריק, שנעשית מבחינת הדמימה והשתיקה, מבחינת דום להשם. וכל זה הוא בחינת חיריק דסג, שהוא בחינת בקי בשור כנל. ותשובתו השנייה, שעושה על תשובתו הראשונה, שהוא בחינת כבוד העולם הבא, הוא עושה תשובה על תשובה. בחינת כבוד אלוקים אסתר דבר, כלומר, מה זה תשובה על תשובה? הוא אמר סלחתי, הוא אמר חטאתי, אביתי, פשעתי. יש יותר מזה, מודה ועוזב, ירוחם, די, תעזוב אותו. אמר, חטאתי, אביתי, פשעתי. לא, לא, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות תשובה על מה שאמרתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. כי כשאמרתי את זה, לא אמרתי את זה מספיק עמוק. לא אמרתי את זה מספיק אמת. זה נקרא תשובה עילאה. זה נקרא תשובה עליונה. זה בחינת נקודה עליונה, בחינת כתר. כתר שזה האריך אנפין, זה הגבוה ביותר. שהוא בחינת משה, בחינת סגול. הבין הדברים היתר, ואיך כל הדברים הנאמרים שם בתורה הנ"ל נקשרים ונכללים אחר כך ביחד, בקשר נפלא ונורא, והמשכילים הבינו קצת. בעיקר הדבר, עכשיו רבנו קצת נכנס פה לקצת מוסר, בעיקר הדבר שעל ידי שאדם כשהוא במדרגה התחתונה מאוד, ואף על פי כן הוא מחזק עצמו, הוא מאמין שגם שם יש לו תקווה עדיין, כי גם שם נמצא השם יתברך בבחינת והציע שאול ינקה, אזי ממשיך על עצמו הקדושה משם הקדוש הוויה במילוי סג. לא יאומן. הרי זו מציאות שקורית לכולנו, כשאדם בעצם נמצא בנפילה, ובאותו רגע שהוא בנפילה הוא לא מתייאש, אלא מחפש תקווה, ודן את עצמו אחרי כל מה שהוא דן את עצמו, ושופט את עצמו, גם דן את עצמו לכף זכות, באותו רגע נמשך עליו צינור של שם סג. ממש, מעולם מה? בריאה. שהוא מחיה את כל הנסוגים אחור מקדושתו להחזיקם לבל יפלו לגמרי. כלומר, אם ראית יהודי שהוא בנפילה, שהוא נפל בעבירה, בייאוש, והוא לא הרים ידיים, סימן שבאותו רגע משך על עצמו את האור העצום של שם סב. זה בחינת בקי בשוב, שזה הבקיאות ובחינת שם יבוק, הקדוש. דרך אגב, אני אומר את זה רק בגלל שזה כתוב, כי לכתחילה אסור להגיד את השם הזה. בחינת שם סג. לכן כשאדם זוכר לבוא לאיזה מדרגה בקדושה עליונה, אף על פי כן אינו עומד שם. הוא מתחזק ומתגבר לעלות יותר ויותר, אזי ממשיך הקדושה על עצמו משם הקדוש, אקיה במילוי קסה. זה כבר גילוי מיוחד של ספירת הבינה, שאם אדם, שימו לב, הרבה פעמים כשאדם הולך למקום שהוא מקבל שם אור גדול ואור עצום, כמו באומן, הרבה פעמים אנשים עוזרים מאומן ובשבועיים שוכבים במיטה. באו אליי, אני לא מבין מה זה, אני לא מצליח לקום בבוקר, אני מפסיד קריאת שמע, לא יודע מה קרה לי, אני לא לומד בחשק כמו. הסיבה שזה קורה זה בגלל מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים כרגע, שאם אדם עולה למעלה למדרגה גבוהה, הוא קיבל אור גדול, מיד היצרה מכניס בו גאווה. ואם הוא זוכה שלא תיכנס בו גאווה, אלא ממשיך להיות בשפלות וענבה, ועושה זה התבודדות, אז הוא מושך באותו רגע את שם קסה, שזה אקיה במילוי יהודין. מה זה אקיה? אקיה זה א' ה' י' ה'. ביחד זה נותן 161, שזה שם קסה. אז אדם מושך את הצינור של שם קסה, והוא מגן עליו ושומר עליו שהוא לא ייפול. וזה מאוד מאוד קשה, כי רוב הבני אדם כשמקבלים אור, אז קליפת נוגה מבלבלת להם את האור עם החושך, ואז הם נכנסים במקום לאור של קדושה לגאווה ולישות. בגלל זה שהיום מחלה מיוחדת, מחלת משיח, מחלה פסיכוטית נוראה, באמת מחלה, ממש מחלה. אנשים מדמיינים, כל מיני אנשים עם סכיזופרניה בלומה ככה בתת קרקעית של המוח, יש להם איזה גנטיקה, יש להם איזה קצת סכיזופרניה, טיפה, שזה לא בא לידי ביטוי ואפשר לחיות עם זה כל החיים, כי אף אחד גם לא יודע והם בעצמם לא יודעים, אבל פתאום הם מקבלים אור עצום והם חושבים מכוח הגאווה שהם המשיח. אז לצערנו הרב יש היום אחד לאלף, אחד לאלף חולה במשיח. ממש זה לא יומן, הם בטוחים שהוא בטוח שהוא משיח. יש אחד, הוא שולח פה מכתבים ליוסף אליי, וכבר שנים שנים הוא מתעקש שהוא משיח. ודרך אגב, הוא כותב, הוא חותם את השם שלו גם כן, והוא דרך אגב הוא אדם חכם. אבל הוא כותב משיח עם חף סופית. הוא דרך אגב, הוא מצא גמטריות בתנ"ך, ועשה ספרים שלמים, כלומר מחברות שלמות הוא עשה על זה שהוא מוכיח שהוא משיח. מילא אם הוא באמת באמת יעבוד את השם, בסופו של דבר כל אדם הוא בפוטנציה יכול להיות משיח. אבל צריך להגיע באמת באמת עמל וטורח. מה זה משיח? זה אין רוח הקודש גבוהה יותר מרוח של משיח. אין. משיח זה פחד אלוקים. זה נראה לנו איזה דמות שלנו. נכון, הוא יהיה בן תמותה, הוא יהיה בן אישה. הוא לא יהיה מלאך. אבל זה הרבותא, זה הפלא, שבן איש, ילוד אישה הצליח להגיע למדרגות כאלה נוראות. אם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, יש כאב יותר נורא מכאב שיניים, הרי העצב באוזן ובשן זה משהו נורא. כאבי שיניים ואוזניים זה משהו, זה גיהנום ממש. רבנו הקדוש 13 שנים בלי רגע של הפסקה לו כאב. 6 שנים היה לו כאבים באבן, בברית. עד כדי כך שהיה צורח צרחות, שכל הנחות הים היו שומעים את הצרחות, כל ה... בעלי הסוסים שם היו שומעים את הצרחות. גמרא מתארת הרי את הכאב הנורא שהיה רבי יהודה הנשיא. ב13 שנים האלה היה ניסים לעם ישראל בזכות הסבל של רבי יהודה הנשיא. המשיח זה פי אין קץ, אין קץ, סבל נורא הרבה יותר מה13 שנים רבנו הקדוש. שליש ייסורי העולם נושא המשיח. סבלנו נשאם. הוא נושא את הסבל שלנו, מחולל מפשענו, מדוכא בעוונותינו, בחבורתו, בכאב שלו, בחבורתו אנחנו מתרפים, נרפא לנו. כי כל אדם יש לו בתוך נפשו התפשטות של משיח, כל אדם. יש בן אדם שזה מילימטר, בן אדם שזה מטר, אבל כל אדם יש לו אור משיח. אדם צריך להתפלל ב-18, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. אז יש תמיד הכוונה הכללית ותמיד הכוונה הפרטית. בכל ברכה יש את הכוונה הכללית והכוונה הפרטית. הכוונה הכללית, ריבונו של עולם, תביא כבר משיח. למה? כי אנחנו מחכים. כי לישועתך קיווינו כל היום. תביא משיח, תביא גאולה, תקן את העולם כבר. אבל במישור האישי אדם צריך לבקש, ריבונו של עולם, תעזור לי שנקודת משיח שקיימת בי תאיר. תאיר את העולם, תאיר אותי בעין, תאיר את העולם. תיתן לי את האור הנכון. שהנקודת משיח שיש בי תלך ותגדל. דרך אגב, אם אדם מתפלל את התפילה הזו, לעולם הוא לא יחשוד בעצמו שהוא משיח. כי הוא כל הזמן מתפלל שהאור של משיח יאיר בו, אבל הוא לא משיח, בטח. לדל על זה, להתבודל על זה, לבכות על זה, שאור של משיח יאיר בנו. באמת יש בני אדם, שהם לא יודעים עד כמה המשיח מעובר בתוכם. לא יודעים. שממש השאלה, מי כף רגל עד ראש, אור משיח מונח עליהם. שהוא בחינת בקי ברצו, כי אדם כפי תנועותיו. דרך אגב, המשפט הזה מאוד כדאי להעתיק אותו ולשים אותו פה באוצרות שלנו. כי זה משפט מאוד חזק מה שעכשיו אנחנו קוראים. כי המשפט הזה בעצם זה משפט שמסכם את כל החסידות, במיוחד חסידות של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. כי האדם, כפי תנועותיו, וכפי התחזקותו בעבודתו התברך, כן גורם לייחד השמות למעלה. הוא ממשיך על עצמו הקדושה משם והבן היטב. בנו אומר כאן שעל ידי עבודת השם שלך, כשאתה עובד את השם, כשאתה צועק לשם, כשאתה מתפלל, כשאתה רוקד, כשאתה שמח, כשאתה... כל עבודת השם שלי, אני יכול לגרום את הייחודים למעלה, כלומר אני לא צריך מה? את כל כל הכוונות הרי באמת, לפי הרשש הקדוש, אם אדם יפתח את הסידור הרשש, אין שם בכלל, אתה לא מבין מה הולך שם. אתה חונן לאדם דעת, זה הכל אותיות. אתה זה אותיות, חונן זה מלא אותיות. לאדם, אותיות של שם השם, צירופי שם השם, מכיר י' כו' כ-א' ד' י' בכל מיני אלפי צירופים. וצריך ממש בקיאות גדולה לדעת לכוון את הצירופים האלה, כי כל צירוף אתה ממשיך צינור מעולמות אחרים, ואז אתה בונה את קומת השכינה, ואתה ממש מתקן את התפילה וכו'. אבל רבנו הקדוש אמר שרוב העולם צריך להתפלל באופן פשוט, בתמימות ופשטות. וכאן ממש יש גילוי של דעתו, ממש גילוי, תראו מה הוא אומר כאן. כי האדם כפי תנועותיו, מה זה תנועותיו? אדם באמת באמת, הוא לא עושה רושם, אלא באמת באמת, הוא מזיז את הידיים באמת בעבודת השם. הוא מזיז את הגוף ואת המערכת הגשמית באמת בעבודת השם, וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך, הוא מתחזק בסג וקסה, בעיל ונפיק, כן גורם לייחד השמות למעלה. הוא עושה את כל הייחודים. הוא ממשיך על עצמו הקדושה משם, והבן היטב. והנה מבואר לאל, שידי הדמימה והשתיקה, ששותקין לחברו כשמבזין אותו, כשאדם שותק כשמבזים אותו, זה מאוד קשה. אין כמעט ניסיון יותר קשה מזה. כי לא מדובר במציאות שאדם אמר לך משהו שלא לא פוגע בך. לדוגמה, אדם שיש לו אף יפה, ובא מישהו ואומר לו, עזוב, איזה אף ארוך יש לך, הוא לא יתבזה. למה הוא לא יתבזה? כי זה לא אמת. אבל אם נוגעים לאדם בנקודה שלו, בנקודת החולשה שלו, ואת זה ידוע שלפעמים האנשים שקרובים אלינו יודעים לעשות לנו את זה הכי טוב, ואני יודע איך להתייחס לזה, לראות את זה במוח גבוה ועמוק, ולא להיכנס לתוך הטיפשות של המילה ולתוך האלבון עצמו, אלא אני דומם ושותק ומקבל את זה באהבה, ואני לא שותק כדי להכעיס אותו, כי יש שתיקה שהיא כדי להכעיס. יש לפעמים מריבות שאדם שותק כי הוא מציאות כזו שהוא, כל מי שגם יפגע בו הוא לא נפגע, כי הוא מתייחס לכולם כאילו כולם קלים בעיניו, כולם זולים בעיניו. אז מה זה משנה? עכשיו ילד קטן יגיד לי איזה מילה פוגעת, אני אפגע? לא, זה ילד קטן. אבל אם אדם חשוב יפגע בי, אני אפגע. אני צריך להגיע למדרגה שאני לא נפגע. והנה מבואר לאל, שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקים לחברו כשמבזים אותו, על ידי זה זוכה לתשובה שהיא בחינת כתר. תשובה זה אגב במקום הגבוה ביותר, כתר. כתר זה הקוצו של יוד. אין שם, כי סייג לחוכמה שתיקה. כי צריכים להיזהר מאוד לדון את כל האדם לכף זכות. ואפילו החולקים עליו ומבזים אותו, צריך לדון אותם לכף זכות ולמצוא בהם נקודות טובות. צריך לדונם לכף זכות ולשתוק להם. אבל לדי זה נעשה בחינת כתר. כמובן במדרש, משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר, עושה כתר למלך. אמר לו בשביל מי? אמר לו בשביל המלך. אמר לו כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו. כך כל אחד מישראל הוא בחינת כתר להשם יתברך, וצריך להכניס בו כל מין אבנים טובות. כל יהודי שאני רואה זה כתר של השם. את צריך להכניס בו אבנים טובות. אם עכשיו היהודי הזה מבזה אותי או פוגע בי, אז ממילא מי הכי בצער? השכינה. אני רוצה שהשכינה תהיה בצער? לא. אז אני צריך לטשטש את הצער הזה. לטשטש, לא לעשות מזה עניין, למחול, לסלוח, לרקוד. שאפשר למצוא, דהיינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל. הוא קורא לזה, רבנו הקדוש קורא לזה, אבנים שבכתר. כל רגע שאתה מוצא זכות ביהודי, אתה דן אותו לכף זכות, אתה מבין אותו, מרחם עליו, אתה בונה את הכתר של המלך. דרך אגב, יש תורה שלמה שמדברת על אדון לקבסרות. איזה תורה? רש פ"ב. יש פלא מאוד גדול. בתורה רש פ"ב, רבנו מנסה להסביר הסברים, למה צריך לדון לכף זכות? למה? בואו תגידו אתם. כל אחד יגיד למה, איך, מה הכוונה לדון לכף זכות? יפה, מספר אחד. הלאה, מספר שתיים. למצוא בו נקודות טובות. למה? אתה מרים אותו. כן, איך אני דן לכף זכות, אני שואל. איך? אמרתם פה ארבע דברים, הלאה. למצוא בו צד שהוא לא מזיד. איך אני יכול לדון אותו? רבנו כותב את תורה רש פ"ב. הרי מי שיכול לדון את האדם זה רק הקדוש ברוך הוא, נקרא מקומו של עולם, נכון? אני גר ב... איפה אני גר? בעולם. איפה אתה גר? בעולם. הקדוש ברוך הוא גר בעולם? חס ושלום. העולם גר אצלו. כל העולם, שמיים, ארץ, כוכבים, מזלות, גלגלים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, ארבע, כל החמש פרצופים העליונים, כל העולמות העליונים, מיליארדים של עולמות, אין קץ ואין ספור. כל הביע, הצילות, בירה, יצירה, עשייה, אזור הכרח הנורא, כיסא הכבוד, הכל מה שנגיד, כל זה, זה גר אצלו. הכל נמצא אצלו. הוא נקרא עולמו, הוא נקרא מקומו של עולם. אז אם הוא מקומו של עולם, הוא יכול להבין את הבן אדם, כי הוא מקומו, אז הוא יכול להבין את מוישה, אני יכול להבין את מוישה, אני יודע מה עבר עליו בחיים, באיזה אקלים הוא גר, באיזה משפחה הוא גר, באיזה חברה הוא גר. שימו לב, אמרנו המון דברים. מה זה לדון לכף זכות? אבל עכשיו הבן אדם בא ועושה דבר מאוד חמור. הוא בא ונותן לי 400 פליקים על הפנים. איך אני אדון אותו לכף זכות? אמרת דבר שאף אחד עד עכשיו לא אמר, שזה דבר שכולם יודעים אותו, אבל אתה אמרת אותו וזה נכון. השם אמר לו כלל. מי נתן לו את הכוח כרגע להקות אותי? הוא שליח. האמת שאני ידעתי שכולם יגידו הרבה דברים, למרות שכבר קראו פעם את תורה ואב, אולי פעמיים, אולי שלוש, אבל ידעתי, היה לי הרגשה שאף אחד לא יגיד את מה שרבנו אמר, כי זה מתחבא פה, זה כזה מתחבא פה בפנים, ותכף נראה את זה, שרבנו מסביר למה לדון לכף זכות, משהו חדש, שלא חושבים עליו, בואו נראה. כולנו מכירים את תורה ואב בעל פה ולא שמים לב, תראו מה רבנו אומר. דהיינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב. שאפשר למצוא בישראל ולדון את הכל לכף זכות, כי הם בחינת כתר להשם יתברך כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, ודן את כל אדם לכף זכות, נמצא שעל ידי שדנים את הכל לכף זכות, שעל ידי זה שותקים לו כשמבזה אותו, כי מוצאים בו זכות, עכשיו הוא מתחיל, שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזותו. לא שבעצם אני צריך לעשות מאמץ לדון אותו לכף זכות, לחפש בו נקודות טובות, כמו שהוא כותב בתואר רשפ"ב. אלא מה? אם עכשיו הוא ככה מתנהג, הרי אני צריך להאמין שהוא יהודי. אם הוא ככה מתנהג, סימן שמה? שכרגע בנתונים שהוא מדמיין לעצמו, הוא בטוח שמה? שכך הוא צריך להתנהג, שזה האמת שלו. אם זה האמת שלו, אז אני אדן אותו לכף זכות, כי זה האמת שלו, כי הוא חושב שכך הוא צריך להתנהג. כאן זה מין חידוש חדש. לא יודע אם כולם הבינו את זה, אבל זה משהו מאוד עמוק. כאילו אני נכנס לעולם שלו, ואני אומר בעצם, מוישה, אתה גם היית מתנהג ככה. אם היית עכשיו במצב שלו, היית מתנהג בדיוק כמו עולם, כי הוא כרגע, בראייה שלו, אתה רואה דברים אחרת, והוא רואה דברים אחרת, בראייה שהוא רואה את עצמו. שהוא הגיע לכזה כעס, וכזה מרירות, וכזה התנהלות לא נעימה, והתנהג אליך לא יפה, הוא כרגע בטוח שמה? שהוא לא עושה עוול, הוא בטוח שהוא באמת. דרך אגב, זו נקודה גם הכי אמיתית, זו עבודה עם כל אדם, נכון? שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו, רבנו אומר ממש מילים ברורות, לפי דעתו וסברתו, נדמה לו, שראוי לו לבזות. אז אם באמת באמת הוא לא רוצה לבזות, כלומר אם הוא היה יודע שמה שיש סברה ויש אפשרות להסביר את מה שקרה בדרך אחרת, הוא לא היה, הוא לא היה מבזה. זה הכף זכות כאן, שראוי לבזות אותו. על ידי זה נעשה בחינת כתר. אדם זוכה, אדם שיודע לדון את השני לכף זכות, הוא ממש נהיה כתר. הוא נהיה כתר ממש, הוא נהיה אין גבוה יותר מזה. היינו כנל, כמובן שרבנו מדבר, אומר כתר, הוא ישר מכוון על הספירה שנקראת כתר. זה מעל כל הספירות. אי אפשר בכלל להסביר את המושג הרוחני הזה. למה זה נקרא כתר? כי כתר זה מושג שנמצא מעל המלך. אבל באמת, באמת אין לנו מילים לתאר את זה. פשוט זו המילה הכי כרגע שניתן לתאר בה, את המושג של הספירה הזאת. אבל אדם שיודע לדון את השני לקו זכות, שיהיה לו עין טובה, לחפש בו נקודות טובות, קודם כל הוא הופך להיות בריא. הוא יכול לחיות 2,000 שנה. באמת, לא בבדיחה. רבנו כאן אומר את זה יותר פשוט כזה, יותר כזה, ממש מתוק כזה. הוא אומר, למה צריך לדון אותו לקו זכות? הוא אומר שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו. אל תגזים, הוא לא באמת במקום שהוא כרגע צועק עליך. למה? כי לפי דעתו וסברתו של זה שצועק עליך, מבזה אותך, נדמה לו שראוי לו לבזותו. למה? יש מצב שמותר למישהו להגיד לבן אדם, רשע, תראה מה עשית. יש מצב, נגיד אדם שעכשיו רצח יהודים, מותר עכשיו מצד מצוות תוכחה, מותר להגיד לו דברים קשים? זה שעכשיו מבזה את מוישה, הוא בטוח שמה? שמוישה עשה דברים כאלה שמגיע להגיד לו את הדברים האלה והאלה, לכן אני צריך לדון אותו לקו זכות, כי הוא כרגע בתוך עולם של חושך, והוא טועה, הוא חושב שזה מה שצריך לעשות. ברור שאם אני הולך לפי משפט צדק ודין צדק ויושר, יש מקום שאני אדון אותו לקו חובה אולי, ואם היינו עכשיו בדין. דרך אגב, זה לא בא לעקור מציאות שרוצח צריך להניש אותו, או גנב צריך להניש אותו. זה לא בא לעשות את החיים של חכמי חלם, כן? אלא זה רק יותר במישור האישי של האדם לחברו, אבל בוודאי שכל דבר צריך לדעת את ההלכה. אם בא מישהו וגנב ממני דברים מסוימים, אני יכול לדון אותו לקו זכות במה? בזה שהוא גנב הוא לא רשע, כי זה וזה 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 גרם לו לגנוב. אבל על עצם המעשה של הגניבה אני לא דן אותו לקו זכות, הוא גנב. מותר לי לתבוע אותו לבית דין, להשיב כפל, ולהפך, אם אני נותן לו להמשיך לגנוב, אני נקרא מחטיא. גדול המחטיאו יותר מהרוגו. למה? כי אני מאפשר לו לגנוב. הוא יחזור בגלגול, להחזיר את הגנבות בגללי. אני צריך לגרום לכך, שמה? יחזיר את הגנבה. אני לא יכול להפוך את העולם להפקר בגלל שצריך לדון לקו זכות, כן? נמצא שעל ידי שדנים את הכל לקו זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאין בו זכות שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו סברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו, ועל ידי זה נעשה בחינת כתר, היינו כנ"ל, שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת כתר כנ"ל והבן.